היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק הארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. היי שרית.
שלום.
שלום, מה שלומך?
איזה שאלה מסובכת לימים האלה, אה?
כן, לגמרי. אנחנו בעצם מקליטות את הפרק לא בזמן שהוא משוחרר, כמובן, אלא קצת לפני. אנחנו בימים... סוערים מאוד של שחרורי החטופים.
של מלחמה.
של מלחמה.
של התרגלות, של האין התרגלות שלנו לתוך כל מה שאנחנו עוברים עכשיו. כן.
נכון.
כמה זה...
זה אין כן. התרגלות, אבל אני אגיד עליי שאולי במידת מה גם יש. אצלי.
יש התרגלות, אני מסכימה איתך, גם אצלי.
שבהתחלה הייתי יוצאת לטיולים עם חוליו עם סכין בכיס. ואת יודעת, ועכשיו זה... את חוזרת לאיזה ויסות או אולי קהות מסוימת מול הדברים. שוב, זה הכל מאוד סובייקטיבי. אני גם ספציפית קצת נמנעת ומאוד ממננת את צריכת החדשות שלי.
כן, גם אני.
בימים האחרונים גם מחקתי את הרשתות החברתיות, כי כאמור אמרתי לך גם קודם, עברתי פרידה זוגית, אז אני כזה באיזה דיטוקס מהעולם.
פעולה אמיצה.
כן, כן, ואחת זה המקצוע שלי וכולי, כאילו שם, אבל... אז אני פחות כל הזמן שם, אז אני מניחה גם שזה גם משפיע לי על הריחוק, אבל...
אבל כן, אני מסכימה איתך, יש איזה... אני חושבת שיש איזה חיפוש כזה של עוגנים, אני ככה מסתכלת על זה ככה, אני קוראת לזה בין לעצמי, לחפש לעצמי איזה דברים יכולים להיות עוגנים עבורי בתוך הטלטלות המאוד מאוד גדולות האלה. אז וואו, כן, ממש. אז בסופו של דבר זה מייצר, קצת קשה לקרוא לזה שגרה, אבל כן, זה...
ממש.
זה מה שזה מייצר.
אז אולי באמת זה רגע טוב לשאול אותך מה את עושה, ואולי שתציגי את עצמך. אני לרוב מעדיפה שהאורחות שלי יציגו את עצמן, כדי שאני לא אפספס חלילה משהו, או שתהיה להן את האפשרות להציג את עצמן באופן שבו הן היו רוצות להיות מוצגות. ולפני זה נגיד שבעצם הזמנתי אותך שנדבר ביחד על אבל ואובדן. נוכח התקופה שפקדה ונגעה בכל כך הרבה משפחות ואנשים גם בצורה אישית בקנה מידה מזעזע וגם באמת אפילו בקולקטיביות של זה שגם אם לא היה מגע ישיר 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 זה הרגיש כל כך קרוב בלב
נכון
ואת יש לך סיפור מאוד נוגע ונחשפתי לתכנים שלך וככה שדיברנו בטלפון אז אמרתי לך שאני גם אוהבת להזמין נשות מקצוע שמדברות גם מתוך הסיפור האישי שלהן ולא רק מדברות על הדבר ולכן ככה זה הרגיש לי מאוד מאוד מדויק לסגנון ולמה ש... ולאיך שאני מתחברת לדברים. וגם הזווית שהבאתי בעיניי מרתקת. אז רגע...
אז אני... תכף אני אשאל אותך מה היה מרתק שם, אבל כן. כנראה שאני אשאל אותך.
כן. שלדבר, בעצם נחשפתי לבלוג שלך, של בואו נדבר על מוות אחרת.
כן.
נכון? אני לא מפשרת
כן,
בשם.
כן, כן.
וזה פתאום היה לי כל כך משמעותי לראות מישהי שעברה את בעצם את האובדן שאת יודעת אולי הכי נורא, לפחות בתפיסה של החברה האנושית, כן? Mm-hmm. כאילו ברמות האבל שיש, ויחד עם זאת את מצליחה לדבר על מוות mm-hmm. אחרת.
אז אני שרית צור, אני מאוד השרון, בת זוג לעזר, אימא לאופיר וניה, אני מטפלת גוף נפש, ואני מנחת קבוצות, ואז יש בי גם חלק, ואני גם יועצת ארגונית, יש להגיד, בעברי. אבל איכשהו זה לוקח אותי, ותמיד איפשהו נשזר גם בדברים שאני עושה היום. בימים האלה אני גם מטפלת, וגם מנחה ומדריכה בארגון שנקרא מהות ישראל, שהוא ארגון שעוסק, מה שאנחנו עושים בשגרה, זה עבודה עם צוותים מקצועיים וטיפולים, כל הנושא של חירום וטראומה ואובדן, ופתאום השבועות האלה הופכים את כל התיאוריה ואת כל ההדרכה למשהו מאוד 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 אמיתי. אז מצד אחד העומס הוא מאוד מאוד גדול, מצד שני זה באמת מרגיש כמו איזו זכות גדולה לעשות את זה. זה נשמע אולי קצת שמלצי, אבל זה לא.
לא, זה ממש לא נשמע.
זה ממש מה שגורם לי, אני חושבת, גם להצליח לאסוף את עצמי כדי להתמודד עם הימים האלה. וככה לקום בבוקר עם תחושה של משמעות. וכן, אם הזכרת אולי את הסיפור הפרטי שלי, אז ניתן אותו רגע בכותרת.
כן.
שאני עצמי אימא שכולה. הבת הבחורה שלי, אופיר, נפטרה מסרטן כשהייתה בת 12 וחצי. כן, ואז אני חושבת שמאז המסע שלי השתנה מאוד. המסע שלי בעולם. אני השתניתי מאוד. ויחד איתי גם, כנראה גם המסע שלי באמת בעולם הזה. אני חושבת שבדיוק הימים האלה של המלחמה גורמים לי לרגעים לעצור ולהסתכל על איפה הייתי לפני 6.5-7 שנים, ואיפה אני היום, ואיזו דרך רגע אני עשיתי ברמה האישית והמקצועית. זה אולי מוזר להגיד בימים האלה, אבל זה מאוד ממלא אותי. מאוד.
זה יהיה מוזר להגיד, אני יכולה להתחבר לזה אולי, כי אני לא עושה עבודות עם אבל וכולי, אני מטפלת גוף נפש רגילה. אבל הדבר הזה של ליצוק משמעות חדשה, ותכף אולי ניגע בזה, ותכף, וכמה זה מתחבר עם הסיפור האישי שלך, ואז המקצועי, זאת אומרת, ליצוק משמעות חדשה, בכזה אפילו איזה ארס פואטיות כזו, זאת אומרת, גם מתוך השכול שלך, ואולי באמת דרך ההתמודדות mm-hmm. שלך, mm-hmm. ואז גם בתוך האספקט המקצועי, כמישהי שעובדת עם אבל, אז זה מעניין לראות את הגלגולים של מהסיפור האישי של ליצוק משמעות, ואז בתוך העבודה המקצועית, שאחת המתודות תכפת המומחית פה, אבל
שזה,
כן, שזה ליצוק משמעות. כאילו, היום אני בימים האחרונים כל הזמן רצה כדי להתמודד עם הפרידה שאני עוברת, פרידה שהיא זוגית ולא פשוטה, ואני כל היום באוזניים שומעת פודקאסטים על פרידות, ואמרתי איך זה נורא קטע, כאילו שאנחנו מקליטות גם את הפרק בדיוק בעיתוי הזה וזה, ואין מאוד כל הזמן מדובר על ליצוק משמעות חדשה. אז גם, אז בעצם שזה גם אחד מהמתודות שם בהתמודדות עם אבל, ואני אשמח אולי קצת באמת, אני אשאל אותך, יודעת מה? אני אשאל אותך, מאיפה בא לך להתחיל? האם תרצי להתחיל אולי מלספר על התהליך האישי שאת עברת? אמרת מקודם שהסתכלת רגע אחורה וראית כמה השתנית וכמה התפתחת. זה יכול להיות מודל, בתחושה שלי, מודל שנותן כל כך הרבה אור ותקווה, שאפשר לצמוח מתוך אבל, שאפשר לחיות, שאפשר אולי גם לשמוח מבלי לפחד להגיד את זה. לא יודעת, זאת אומרת, אני רואה אותך מולי אישה בעשייה, ועם משמעות, ועם שליחות, ועם...
אני אגיד, ואני חושבת שאני אומרת את זה לא מעט, שרגע כשמדברים על הצמיחה שאחרי, ועל מה אני יכולה לעשות, מה יכול לצמוח ולהתפתח מהאבל שלי, אני לוקחת בחשבון את הימים שאנחנו מקליטות את מה שאנחנו מקליטות, ואת העובדה שבאמת האבל והכאב של כולנו הוא כל כך גדול, ושכן, יש אנחנו יודעים שאפשר להתפתח מהרבה משברים ולחפש את את הצמיחה גם מתוך אבל מאוד מאוד גדול וקשה. אבל אני לוקחת בחשבון שהימים האלה עכשיו הם ימים שאולי קשה לדבר על זה. אז אני חושבת ש יש אולי איזשהו מקום רגע לפני שנדבר על לאן ואיך ומה, לא יודעת, לא בטוחה שיש לי את התשובות להכל, אבל מה אפשר לעשות עם הכאב הזה ועם עם האבל הזה? זה רגע בכלל להסתכל אולי איזו איכות הוא מכניס לחיים.
לא הייתה בי כוונה בואי עכשיו נראה איך נעשה מודל איך עכשיו אנחנו
צומחות.
זהו, כן, טום, טעם, טעם. גם מדובר בנראה לי אחת הטראומות אולי הכי קשה שהייתה במדינה הקולקטיבית. גם אצלי במשפחה היה אבל יש נוראי ועצוב ופוגש את כולנו, וזו לא הייתה הכוונה. הכוונה שלי הייתה לשאול אותך גם על המסע האישי שלך, וגם בדיוק על המקום הזה של בואו נדבר על מוות אחרת, זאת אומרת, ההסכמה להיות, לפגוש, לדבר על זה,
נכון.
ולא לעשות לזה הדרה מהחיים שלנו, בחברה, בשיח החברתי, וכל ההסתכלות הזו, שאולי גם קצת בודהיסטית, ולהסכים להיות עם הדברים, ואיך ומה זה מביא.
המקום שבו אני אחפש להיות חזקה, ומה זה אומר להיות חזקה, ואני אחפש להיות בתפקוד. איפה זה אותנטי ומחובר רגע לאיזושהי תנועה פנימית שאני מוכנה לה, או לא מוכנה לה? איפה זה יותר איזו מוטיבציה חיצונית, כי אם מצפים שאני עכשיו אהיה משהו. אני חושבת שמהמקום הזה אני התחלתי לכתוב, אני כותבת כל החיים, אבל רגע להיות מוכנה בכלל לכתוב ברשתות, התחיל עוד בתקופת המחלה של אופיר, שפתאום רגע זאת נהייתה הדרך לעדכן את הסביבה, כי את כל כך רגע בתוך העומס ובתוך הכאוטיות של רגע לטפל בילדה חולת סרטן ואחותה שגם צריכה את תשומת הלב כשמוצאים את הזמן. אז איך אני רגע מעדכן את מעגלים, וככה פתאום מצאתי את עצמי כותבת, וזה הלך ואני חושבת התחזק אחרי שאופיר מתה. הגעתי למחלה של אופיר, לסוף החיים שלה, וגם להתמודדות שלי עם האבל. כן, אני חושבת רגע עם כמה דברים רגע בסק הכלים שלי, או תפיסות העולם שלי, שכן, שעזרו לי. אני מתרגלת והולכת בדרך הבודיסטית כבר לא מעט שנים, כמעט 20 שנה לדעתי. גם עולמות הרוח האנתרופוסופיים נכנסו לי לתוך זה. מצאתי את עצמי לומדת ליווי רוחני, כשאופיר חלתה, לא כי חשבתי שאני הולכת, שאני הולכת לעסוק בזה בבית, אלא פשוט כי מצאתי בזה איזשהו מקור של השראה.
מה הכוונה ליווי רוחני?
ליווי רוחני עוסק בכל תחום של, הוא צמח רגע מתוך האזורים של איך מלווים אנשים בתוך משברי חיים ומוות גדולים. איך אנחנו רגע מתחברים לכוחות אחרים, רמות אחרות של רגע תודעה, למה אני שמה לב, למה אני מתחילה לשים לב בחיים ולקראת המוות. זו פרקטיקה שהיום משתמשים בה בעיקר ללוות אנשים לפני מותם. אבל להגיד שהיא משמשת לא רק לזה. היא משמשת רגע לחיבור, חיבור בכלל. העולם, התודעה שלי, של כל מי שסובב אותי, רגע להסכים שהיא גדולה יותר, רחבה יותר, שאנחנו מחוברים, שאנחנו איזושהי רקמה שמחוברת גם מעבר לקיום המאוד פיזי שלנו פה. ומעבר רגע לנפש שלנו, להסכים לראות את זה שיש לי חלקים גבוהים יותר, והם לא קשורים רק לחיבור הגשמי שלי פה. זה אלה מקומות שאני מחוברת אליהם לפחות.
כן. אני מוצאת שבחודש וחצי האחרון, אני מעולם לא התפללתי כל כך הרבה, כמו שהתפללתי בחודש וחצי האלו, ממש באופן יומיומי. וזה...
כי מצאת בזה מה?
כי מצאתי בזה עוגן, כי מצאתי בזה... וואו, אני לא חושבת שהיה לי פרק שעלו לי בו את מאות. כשיש תחושה שבעצם אין לך שליטה. אין לך. ואז מה שנותר זה מין להתמסר לזה, ולנטוע איזה משהו בתוכי שמאמין... וסומך, כי אחרת אם אין גם את זה, זה באמת מאוד קשה.
והנה עכשיו הגדרת את השאלה ששאלת אותי מקודם.
שהיא הייתה תזכיר לי.
אולי לא שאלת את זה, אבל חשבתי שאת שואלת את זה. על השאלה על התמודדות, והשאלה רגע, מה מאפשר התמודדות. אני חושבת שאחרי שאופיר מתה, ואנחנו נפרדנו ממנה בבית, והיום אני חושבת זה עוד, בכל זאת עברו כמעט 7 שנים מאז, והיום אני חושבת ששומעים את זה יותר, אבל אז... להיפרד מילד בבית, עוד נחשב היה ממש משהו שפחות פחות, ממש פחות רואים. והצוות של ההוספיס בית שתמך בנו, אני חושבת שהם אלה, הם אשמים בזה שאני אולי עוסקת בזה, כי הם רגע ממש דפקו לי בדלת ואמרו, טוב, פה היה משהו שונה, בואי תנסי להסביר לנו מה היה פה.
כשהם אמרו, פה היה משהו שונה, הם מתכוונים, הם התכוונו.
פה הייתה חוויה שונה.
בפרידה.
בפרידה, כן. פה התאפשר משהו שונה. ואני חושבת שזה הוציא אותי למסע, להתחיל לחפש מה היה פה שונה. ואני חושבת שכמה שאני לא הופכת את זה, בהתחלה ניסיתי להסביר את זה בצורה מאוד רציונלית, וניסיתי להסביר את זה רגע בהמון המון דברים חיצוניים, אבל אני חושבת שמה שלי היה מאוד משמעותי שם, זה באמת האמונה שלי. ואני לא מתייגת אותה. היא לא אמונה דתית, היא לא אמונה... אני לא נותנת לזה שמות.
כן.
אני רק נשארת עם ה... עם חוויית החיים הזאת שיש עוד מהרגע מהקיום המאוד פיזי פה, ושאני מוצאת את הדרכים שלי ואת הזמנים שלי להתחבר אליו.
אני בדיוק קראתי היום פוסט שלך שנורא נורא אהבתי על המרווח. כי הוא מאוד נגע בי, המקום הזה שמחזיק את הגם וגם.
נכון.
שמצד אחד רוחניות מאוד עוזרת, ואמונה עוזרת, ודיברת שם על המרווח הזה, שנתת לו גם כל מיני דימויים מאוד מאוד יפים, המרווח שבין הכף יד לרגל, המרווח שבין האוויר שנוגע באור שלך לאור שלך, ושבמרווחים הקטנים האלו לפעמים שם את פוגשת את אופיר, כן. את הבת שלך, ושלפעמים את מרגישה שזה תומך בך, ולפעמים זה, את מרגישה שזה צובע את הכל באיזה עצב נורא גדול, ולפעמים נכון. זה הרבה, ולפעמים זה קצת, ולפעמים את נמנעת, נכון. ולפעמים את מחפשת. ומהו הדבר המדויק? האם יש מדויק אחד? זה בעצם זז וגמיש כל הזמן, גם אל מול בן אדם אחד.
נכון. את יודעת, חשבתי על זה גם בדרך לפה, פה, שאני חושבת על זה גם בכלל המון בשבועות האחרונים. אם יש משהו שהאובדן שלי והדרך שאני עושה איתו מלמד אותי רגע בחיים פה, זה רגע את הגם וגם הזה. זה להסכים להיות גם וגם, להסכים גם להיות עם כאב ועם עצב ועם חוסר יכולת להסביר לעצמי רגע אולי איך העולם הזה עובד, כי אין לי תשובות. אני משתדלת רגע להימנע מהמקפים הרוחניים, זאת אומרת, למרות שדיברנו על אמונה מקודם.
אולי רגע בשביל מי שלא יודעת מה זה מעקף רוחני.
המקום ששם על האמונה ועל הרוח את הדבר הזה שמסדר לנו רגע את העולם, אוקיי? את, אוקיי, מישהו רגע מלמעלה עכשיו מחליט מה קורה פה. או המקום שרגע, אוקיי, אם אני רגע אתחבר לרוח, אז זה רגע יסדר לי רגע את מה ש... את מה, לא יודעת אם הסברתי את זה.
כן, לא, אני חושבת שזה אספקט חשוב. אני אוסיף עוד משהו, מעקף רוחני יכול להיות גם לעקוף רגשות קשים. בחסות הרוחניות, so called, או ההתפתחות, so called, או... לא להיות במגע עם החלקים הקשים שבנו, כי אני נורא, אני אעשה במרכאות, אני נורא מוארת, אני נורא... זה מזכיר לי שהייתי בויפאסנה, והמורה אמרה, אם קל לכם מדי, אם אתם לא מרגישים קושי, אז תבדקו, כי יכול להיות שאתם בעצם משתמשים בכלי הזה בשביל ניתוק.
בדיוק.
ולא בשביל חיבור. וזה מפספס את המהות.
נכון, אז הנה, הגדרת את זה אפילו יותר מדויק ממני. זאת אומרת, אפרופו המדיטציה, אם נתת מדיטציה כדוגמה, אם קשה לי ואני מתיישבת למדיטציה, וזאת הדרך שלי רגע, כי אין מה לעשות, מדיטציה בטח למי שמורגל בזה, מרגיעה רגע, אוקיי, מרגיעה ולרוב.
מרגיעה כן, תלוי יש.
לרוב, כן, בימים האלה לא בטוח שזה מה שהוא עושה.
אני בימים הראשונים של ויפאסנה רציתי למות בערך, אבל כן, בגדול.
אבל אני אשב רגע למדיטציה ומשהו, לא משנה איזה תרגול כזה או אחר, ומשהו רגע ירגיע אותי, ואז אני אדלג על על העצב המאוד מאוד מאוד גדול שאני עכשיו נמצאת בו, אז דילגתי. אז דילגתי.
זה המעקף בעצם.
נכון, נכון.
אז נחזור רגע למה שהתחלת לומר מקודם. אני חושבת שאמרת שאת מנסה בגם וגם הזה, מצד אחד זה עוגן הרוחניות וגם המדיטציה שיש בה אספקטים של להיות ברגע, אוקיי, ולא אולי כל הזמן במגע עם ה... ומצד שני שזה לא יהיה מעקף רוחני ולתת מקום והדבר הזה של הגם וגם, של אני לא רק חזקה או ברוח או...
אני חושבת שבכלל לאבד מישהו או מישהי אהובים וקרובים כל כך באיזשהו מקום מעלה שאלות קיומיות כאלה של למה זה קרה דווקא לה? למה זה קורה דווקא לי? למה מגיע, כאילו, את יודעת, פתאום רגע שינוי סדרי עולם. הדבר אחד בטוח הוא באמת אובדן שמשנה סדרי עולם. כי כן, המשפט הפשוט הזה, יודעת, אני אמא, אני הבאתי ילדה לעולם כדי שרגע היא תמשיך אותי, ופתאום הילדה הזאת איננה. זה באמת איזה שינוי סדרי עולם, אני לא, שאת לא מוכנה לו כאימא. ויש שם דברים שאני לא יכולה להסביר. אני, עד היום, אין לי תשובות. אין לי תשובות, למה היא חלתה, למה היא הייתה צריכה לעבור את כל מה שהיא עברה, למה היא הייתה צריכה למות. אחרי שהטיפולים סך הכל עברו בסדר, ודווקא זה נראה היה ממש, נראה שאנחנו בצד טוב של הסטטיסטיקה. אני לא יכולה להסביר את זה. וזה האגם הראשון מבחינתי. האגם הראשון הוא שיש באמת דברים בעולם שבחיים שאני לא יכולה להסביר. אני לא יכולה להסביר את גודל הרוע והאכזריות והזוועות שקרו בשבעה באוקטובר. אין לי דרך בכלל להבין איך בני אדם הגיעו ללעשות דבר כזה. לא יודעת להסביר את זה בכלל. זה באמת, אני חושבת שזה חלק מהקושי שלנו להתמודד עם מה שקרה, כי זה כל כך, כל כך קשה, כל כך בלתי נתפס, שכל כך באמת לא לפי סדרי עולם, ולא לפי ערכים שאנחנו, אנחנו בכל זאת, רגע, איזה שהם ערכים אנושיים שאנחנו
זה אפילו, רוצים. הייתי אומרת מילה, אפילו יותר בסיסית מערכים, זה אפילו באיזשהו מקום, זה כל כך קיצוני, שזה נוגד יצרים כל כך בסיסיים של להיות בן אנוש.
ומצד שני, מצד שני, בני אנוש עשו אותם.
בדיוק.
זאת אומרת, אנחנו יכולים לקרוא להם בהרבה שמות גנאי עכשיו, והם עשו כאילו דברים מזעזעים, אבל אלה דברים מאוד מזעזעים שנעשו על ידי בני אדם. אז זה, זה, יש, אני אומרת לך את המשפט הזה, וזה לא מסתדר לי. אז איך אני מצליחה גם שדבר כזה יקרה, ומצד שני, איך אני גם מחזיקה את העובדה שדברים כאלה יכולים לקרות, כי הנה, הם קרו לי בחיים, לא באותה אכזריות, כן? לא, לא מול אותה, אני, ברור לי לגמרי, אבל, אבל הנה, סדרי עולם השתבשו נורא, ועדיין יכול להיות אגם השני. והאגם השני הוא שאני מוצאת את הדרך ללחיות, ללחיות חיים משמעותיים, זאת אומרת, זה גם משחק כזה של, לא הייתי משחק, אבל מין דואליות כזאת של גם וגם. איך מתמודדים עם סדר עולמי כזה שממש משתבש ונורא קשה לקבל אותו? אל מול רגע כן, זה שבסופו של דבר אני קמה למחרת בבוקר, והשמש זורחת, והשמש שוקעת, והנה הגיע נובמבר ומגיע גשם, ומשהו רגע בעולם ממשיך להתנהל. אז זה סוג אחד של גם וגם. וגם וגם אחר זה של איך אני יכולה לקבל את העובדה שאני גם מאוד כואבת, ויש לי המון רגעים של עצב, והמון רגעים של, של איזה רצון להרפות קצת מהעולם, ושהעולם רגע יהיה קצת יותר, שהעולם רגע קצת יעזוב אותי בשקט, ורגע מקומות של, של להתגעגע נורא, ושל מקומות של פתאום רגע, מה באמת יכול להיות שעברתי עוד יום והיא לא פה? זה מצד אחד. ומצד שני, למצוא כן את, את המקום שיודע שיש לי פרספקטיבה, שאני יודעת שעוד יום עובר ועוד יום עובר, ואני אני, אני, אני באמת רגע מתחזקת איזושהי, נקרא לזה במילים הגדולות באמת, של תקווה, של פרספקטיבה, של משמעות, זאת אומרת, איך אני, של שמחה, זאת אומרת, איך אני מכילה, חושבת שזה השיעור, בחוויה שלי, זה השיעור אולי, או השיעור וההתמודדות, הכי משמעותיים שלי, שאני רגע לומדת בשנים האחרונות. איך אני מכילה את שני הדברים האלה? איך אני מסכימה לראות גם את זה וגם את זה, להרגיש גם את זה וגם את זה, לחיות גם את זה וגם את זה. אל מול עולם שמבקש, ויש להגיד שאנחנו חיות בעולם, חיים בעולם של, שמאוד מודד אותנו בתפקוד, מאוד מודד אותנו
ביצרנות.
ביצרנות, בתפקוד, בלהיות out there, תחת הכותרת הזאת של להיות חזקה. זה העולם, ואני חושבת שכשהייתי צריכה לבחור איך הבלוג והדף פייסבוק רגע יקראו, בגלל זה קראתי לזה בואו נדבר על מוות אחרת, כי התחושה שלי הייתה שהעיסוק שלנו במוות הוא מאוד חד מימדי, הוא רק דרך אסון, הוא רק דרך הדבר, מוות הוא הדבר הכי 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 קשה, נורא, שיכול לקרות, והייתה חסרה לי שם באמת ההסתכלות עם כל הקושי של השבירת סדרי עולם שאמרתי קודם. רגע, כן, החלק שמסתכל על זה שזה כן סדרי עולם, קשה להגיד, אבל עובדה שזה בתוך העולם.
וואו, איזה משפט יפה.
זה בתוך העולם.
זה משנה סדרי עולם, אבל זה בתוך העולם.
אבל זה בתוך העולם.
וזה בדיוק מה שדווקא אולי בתחילת הפרק הזה, שרציתי שתדברי על מוות, בדיוק בדבר הזה, באספקט הזה של בואו נדבר על מוות אחרת, שזה בדיוק מה שראיתי וכל כך נגע בי, שזה הגם וגם הזה. זה גם אגב צמד מילים כל כך שגור אצלי בלקסיקון, גם וגם. שזה הרגיש כאילו יואו, זה, 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 היי, זה שלי גם וגם, זה, וואו, איזה קטע.
אני חושבת שהיה בי, כתבתי על זה לא מזמן, היה בי לא מעט כעס רגע על העולם, שזה מה שהוא דורש ממני, שהוא דורש רגע את התפקוד, שהוא דורש רגע להיות השראה, ממש קשה לי עם, עם המילה הזאת, שהוא דורש רגע, שהוא דורש, ורציתי רגע שהעולם לא ידרוש. ויש בי, אני חושבת, היום משהו יותר סלחני, יותר כזה שאומר, יש לנו המון דרכים לדבר. אז זה ככה. ואולי כי ככל שאני עושה את הדרך, המוות והאבל שלי מלווה אותי בכל מקום, יש בי יותר ויותר תחושה שאני יותר ויותר עוסקת בחיים. אנחנו בתוך חברה שבאמת השיח על מוות הוא מאוד מורכב, הוא עובר דרך פריזמות מאוד מאוד מסוימות.
את יודעת, זה מעניין איך מצד אחד המדינה שלנו והעם שלנו, זה עם כל כך מלומד מוות, ומצד שני כמה זה תחום בשיח החברתי לימים ספציפיים. אין מגע איתו, ומצד שני הוא קורה כל כך הרבה. מעניינתי לשאול גם מה מהניסיון שלך, גם כאשת מקצוע וגם כאימא שכולה, בהיבט הזה. וגם עוד שני דברים, ככה נקודות שעולות בי שהייתי רוצה שניגע בהן. דיברת על כמה שהשתנית. ומעניין אותי מה השינוי שאת מרגישה שקרה לך מתוך, וגם נקודה אחרונה, כי בכל זאת פרק על אבל, ויש עכשיו כל כך הרבה אנשים שמתמודדים ומתמודדות עם באמת כאב מטורף, ואולי אם תוכלי לשפוך אור כן גם קצת במישור היותר במרכאות כפולות פרקטי, אבל בכל זאת לתת גם איזשהו משהו שיוכלו אולי לצאת איתו ממש ככה באיזה ארגז כלים קטן, קטנטן.
אז אני אתחיל אולי לצטט את אחד הגדולים, לפחות אחד המורים שאני אוהבת לשמוע ולקבל מהם השראה בשנים האחרונות, וזה סטיבן ג'נקינסון. אני ממש זוכרת אחת הפעמים הראשונות ששמעתי אותו, את ג'נקינסון, והוא מדבר הרבה מאוד על פחד המוות שלנו, כחברה וכחברה מערבית במיוחד. והוא מדבר על זה שדווקא ככל שחברה מדברת יותר על מוות, רגע אומר שהיא מפחדת יותר ממוות. יש איזשהו משהו בזה שאנחנו מאוד מפחדים ממשהו, אז אנחנו מנסים לתעל אותו בערוצים מאוד 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 מסוימים, כדי שנצליח לעשות בו סדר. כמו לדוגמה, לייצר איזה מדרג כזה. איזה מוות יותר? אוקיי? האם מוות במלחמה? האם מוות באסון טרור, כמו שקרה לנו בשבעה באוקטובר? האם מוות ממחלה? מוות מסתם תאונת דרכים? האם, כאילו, המקום הזה שבו אנחנו רגע מנסים לנסות להכניס לעצמנו סדר ומדרג, האנשים שאיבדו את העיקרים שלהם בשבעה באוקטובר, איבדו את העיקרים שלהם בשבעה באוקטובר. אני לא מקטינה רגע את מה, כמובן, את מה שקרה שם, כי יש לזה קונטקסט יותר רחב ושצריך לשים אותו גם, אוקיי?
בטח.
הוא לא רק האובדן והרצח שנעשה שם, הרצח וההתעללות, וכאילו, זה לא רק זה, אלא זה גם הטראומה שמתלווה לזה. ואחד הטראומות, והיא רגע, היא לא בהכרח אבל, למרות שאפשר להסתכל עליה גם מהפריזמה הזאת, אבל היא קודם כל רגע טראומה, שבה נשבר בנו משהו מאוד 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 גדול. נשברו לנו אמונות, המון אמונות רגע שמחזיקות אותנו פה,
נכון,
בארץ הזאת.
נכון, אפרופו אמונה, כן. אפרופו אמונה מקודם שדיברנו שזה עוגן מאוד גדול, זה היה פה המון שבר של אמון ואמונה.
אמון ואמונה ואמונות. נכון. זאת אומרת, אמונות יסוד כאלה. נכון. הצבא הוא הדבר שתמיד ישמור עלינו.
נכון.
איזושהי אמונה גם שהצד השני הוא לא עד כדי כך אכזרי, כמו שפגשנו אותו.
שהם מפחדים, שהם לא יפרשו.
כן, שאנחנו מרתיעים, שאנחנו כן. כזה. שאכזריות כזאת אין, כאילו, באמת
לא, יכולה. לא, גם לא הייתה בכלל אף פעם מחשבה שזה יכול להגיע לקנה מידה כזה אצל, כלפי אזרחים.
נכון, נכון.
זה לא... את נכון. מתהלכת עם כמה שאנחנו מדינה מלומדת פיגועים. אני לפחות עם תחושת ביטחון במדינה. את מסתובבת, מרגישה, כן, נשברו המון
כן.
אמונות.
אז נשברו המון אמונות, וצריך גם להגיד את זה, כן. שזה מתערבב לנו עם האובדן והאבל. זה, 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 אנחנו מדברים הרבה על, על, על שילוב בין טראומה לאבל, ופה הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי שזור ביחד.
כן.
וצריך לתת לזה את המקום ואת ההכרה. אגב, דרך אגב, להגיד שגם מי ש... מתמודד עם אובדן עכשיו, מתמודד עם אובדן לא רק של אנשים יקרים שמתו, אלא מתמודד גם, או מתמודדת עם בית שאיננו, עם לחיות פתאום בתוך סביבה שהיא כן. לא הסביבה שלי. זה המון 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 אובדנים.
לא.
זה, לא דיברנו עוד על החטופים, כן. ועל הנעדרים, ועל רגע על אי הוודאות אל מול זה. אנחנו חיים בתוך חברה שבה... המקום שבו אנחנו מחפשים את חיי העד, את כמה קשה לנו היום לקבל את העובדה שיש דברים שנגמרים. כתפיסת עולם, יש לנו רגע, אנחנו רוצים רגע להחזיק ומאמינים רגע שדברים יהיו קיימים. יהיו קיימים איתנו לנצח, וכמה אנחנו מתרגלים בתור חברה את התרגול הזה שבו אני יודעת שאם דיברת על שליטה מקודם, אז לחוות גם ולהכיר בעובדה שגם אין לי שליטה. זאת, יש דברים שיש לי שליטה עליהם, ויש לי הרבה מאוד דברים ואולי רוב הדברים אין לי שליטה עליהם. והאם אני מוכנה גם בתור בן אדם, גם בתור שרית, וגם בתור חברה, לקבל את העובדה הזאת. ואז אולי השיח באיזשהו מקום שלנו, אל מול אובדן, אל מול מוות, גם כשהוא קורה בתוך מה שקרה נגיד בשבעה באוקטובר, נכנס לי רגע לתוך אותו גם, אוקיי, שבו אני לא יכולה להסביר סדרי עולם. אבל אני לא יכולה להסביר אותם, אני כואבת אותם, הם בלתי נתפסים, וביחד עם זה, יש בי איזשהו מקום שמסכים לקבל שאני באמת לא יודעת, ושבאמת חיים יכולים להיגמר. וזה באמת איזשהו תרגול מחשבתי ותודעתי שאנחנו לא רגילים לעשות אותו.
ואז אולי זה ככה יוביל אותנו לשתי הנקודות, אם לא השלוש הבאות, נראה מה נספיק, אבל אולי אין באמת גם איזשהו one כזה, כן? של, אז מה קרה אצלך? ואולי ממנו גם אפשר לעשות ככה משיכות מכחול כדי לתת גם עוגנים או, או איזושהי שפיכת אור מסוימת על, על, על תהליך. אני מקווה שהמילה ריפוי לא תהיה מילה גסה מדי או חוטאת מדי, אבל אולי תהליך.
היא מילה בעייתית,
היא מילה בעייתית.
היא מילה בעייתית ממש, כן.
אז אני לא יודעת באיזו מילה להשתמש, אבל התהליך שאת
כן,
עברת,
כן.
ומתוכו אולי לתת באמת... איזה שהם עוגנים להתמודדות.
כן. יכול להיות שבאמת מה שהיה שם אחרת, היה העובדה ש... הסכמתי להיות בשני המקומות בו זמנית בתקופת החיים האחרונה של אופיר. הסכמתי להיות גם במקומות, גם במקום של האימא ששואלת את עצמה כל הזמן איך היא מחזיקה תקווה ואיך היא מקווה לנס. אני חושבת שיש אימא שלא מקווה לנס. איך אני מחזיקה אולי משהו שעוד מצד אחד, זאת אומרת באמת איך אני מחזיקה את התקווה הזאת לנס שאולי יכול להיות, אולי אצלנו רגע משהו יקרה ומשהו פתאום יתהפך, לצד זה שאני מקבלת את המציאות, את מה שאני רואה. אני מסתכלת על הגוף שמתקלה, אני מסתכלת על על הנשמה רגע שאני כבר מרגישה שעושה את הדרך שלה לאט לאט החוצה. אני מבינה לגמרי מה אני רואה ואני מסכימה לראות את מה שאני רואה מול העיניים. ומתוך זה אז אני חושבת על איך אני נפרדת. שוב, רגע, זה פריבילגיה שאין, אין, אין למי שמתאבל עכשיו, אבל ההחלטות של, היא תהיה בבית, היא תהיה במיטה שלה, מי יקיף אותה שם, הפרחים שלה, בעלי החיים, שהכלב והחתולה. זה שאנחנו איתה, זאת אומרת, ההחלטות האלה, על להסכים לשבת בחדר ו... בשעות האחרונות לא איתה, כי היא כבר לא הייתה איתנו בשלב הזה, היא כבר לא הייתה בהכרה בשלב הזה, אבל כן, כן רגע, אנחנו יושבים שם ויכולים לספר סיפורים, ובתוך סיפורים יש גם לפעמים אפילו אנקדוטות ואפילו בדיחות, זאת אומרת, גם זה אפילו קורה בתוך המרחב, ויחד עם זה יש בכי, ויחד עם זה יש פחד, ויחד עם זה יש גם רצון רגע שזה לא יקרה, שזה ידחה רגע בעוד שעה, בעוד כמה שעות. כאילו כל הערבוביה הזאת קורית כן. שם, השאלה אם אני מסכימה להיות בתוך הערבוביה הזאת, ולא לנסות רגע לזכך אותה, לסדר אותה, לעשות לה איזה סדר נורא נורא מסודר, אלא פשוט גם... להסכים להיות שם.
ממה שאני שומעת אותך, וזה ממש מרגש אותי. האופן שאת מביאה את זה, זה בעצם להסכים לקיים ולהחזיק ולהרגיש את הכל, ואולי זה גם קצת מזכיר לי את אשמת הניצולים.
באיזה הקשר?
בהקשר, זאת אומרת, בהפוך, זאת אומרת, שהרבה קורה, גם ממה שיוצא לי לשמוע, מקרובי המשפחה שלי שאיבדו את היקרה להם מכל. וגם באמת אני יודעת במישור המקצועי שהרבה פעמים האנשים ששרדו, בין אם זה מתוך האירוע ובין אם זה הבת שלי, זה נפטרה ואני בחיים, או בטח שלא נדבר על נרצחה, שלא נדע ואני בחיים, אז יש המון, המון פעמים תחושת אשמה שאני בחיים, ואיך אני יכולה להרשות לעצמי לחזור לשמוח, או לחייך, או לחגוג, או כל דבר אחר של... כשהיא לא איתנו, כשלה קרה הדבר הזה, כש... ומה שאני שומעת אותך אומרת זה כאילו, ההסכמה לשני הכיוונים, כן? ל- 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 להרגיש ולקיים את, את כל מנעד הרגשות שבאים.
נכון.
או החיים שקורים,
ואני אוסיף לזה עוד הסכמה.
כן.
אם דיברת על תהליך רגע, ומה יכול להיות בתהליך, אז אני חושבת שההסכמה להיעט. ההסכמה לא למהר משהו. להבין שאם עכשיו אני בבלבול הזה של איך באמת זה יכול להיות שאני פה והיא לא, אז זה מה שקיים עכשיו. אם עכשיו, ואנחנו, שוב, אנחנו מקליטות את הפרק הזה, כשכל האבל כל כך טרי, וכל כך חדה, וכל כך, כל כך כואב, וכל כך חשוף. וזה משהו כרגע. הוא לא יכול להיות עכשיו משהו אחר.
כן.
עצם הציפייה שהוא יהיה משהו אחר, היא... אולי אני ככה אשים שאלה אם היא יכולה להיות משהו אחר עכשיו. אז...
שוב ההסכמה הזו.
כן, ההסכמה הזאת להיות בזמן הנוכחי עם מה שכרגע יש, וכרגע יש כאב עצום, והוא כן. באמת עצום, כי זה משהו כרגע. דוד גרוסמן אמר את זה באחד הנאומים שלו, באחד מימי הזיכרון. הוא דיבר על על הפער הזה בין האבל הקולקטיבי לבין האישי, והוא בא ואמר בסופו של דבר, ואני סליחה אם אני חוטאת למילים המדויקות המופלאות שלו בדרך כלל, אבל המסר שם היה שבסופו של דבר, האבל, הוא דיבר כמובן על האבל שלו, על הבן שלו, אבל האבל הוא מאוד 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 אישי. גם כשהוא מחובר לאיזה אבל קולקטיבי נורא גדול, כמו שגם קורה לנו עכשיו, בסופו של דבר, כל אישה ואיש שנרצחו בשבעה באוקטובר ובכל הימים ונהרגו במלחמה אחר כך, וזה אבל כל כך אישי של האנשים שאוהבים אותם. ויש רגע איזה, יש לי איזה רצון רגע להגיד לנו, רגע בואו נעט. לפני שאנחנו רגע מכניסים את זה לימי זיכרון, ולפני שאנחנו רגע עושים מזה, אני לא יודעת, משהו לאומי, רגע נכבד את זה שכל משפחה צריכה רגע לחפש את הדרך שלה,
כן.
ואת ההתמודדות שלה, וההתמודדות הזאת היא באמת קודם כל כל כך אישית, כי זה באמת רגע, האובדן... האובדן שלי המאוד מאוד 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 קרוב של מישהו שפתאום רגע אני מחפשת אותו או אותה והיא איננה. אני עוד רגע שומעת את הכל, אני עוד רגע מריחה את הריח.
כן.
אני עוד רגע בכלל לא הגיוני לי שצריכות אני עדיין מסתובבת דרך אגב עם התחושה הזאת, היא לא לגמרי עברה לו של עם הרגע שלי עם הרגע שאת יודעת, את חיה בבית עם במקרה שלי שתי ילדות, ואת נורא רגילה לנוכחות ולכל. והמון המון זמן, אני שמתי לב שאני בכלל מחפשת עוד את הקול של אופיר. זאת אומרת, אני לא מצליחה להבין למה אני לא שומעת את הקול שלה. למה כשאני קוראת לזה שהאוכל, ארוחת הערב מוכנה, איך זה יכול להיות שאין עוד קול שעונה לי? ויש עדיין מקומות, זה אומנם לא קורה לי היום בארוחת הערב, אבל זה קורה לי במקומות אחרים. יש עדיין מקומות שזה לא מסתדר, שפתאום אני לא שומעת את הכל. אני לא מרגישה את הנוכחות הפיזית. ולוקח זמן להחליט איך אני מתמודדת עם זה, להבין שזה מה שקורה לי. למצוא את הדרכים, איך אני מוצאת לזה פתרון. הפתרון לא יהיה בזה שהיא כמובן תחזור. אני אמצא לזה איזשהו, לא יודעת. לא בטוח, בעצם אולי מילה פתרון היא מילה יומרנית מדי, אבל רגע, משהו חדש בחיים רגע מגלה את עצמו, אני צריכה לתת לזה זמן.
כן.
ואם אני לא אתן לזה זמן, ואני אמהר משהו, אז הוא באמת לא יקבל איזשהו משהו שאני שמה לב אליו, שאני יכולה להסביר אותו לעצמי.
אולי גם בעצם מתוך מה שאת אומרת, שאם אתם מהרים משהו, אז זה קצת מחזיר אותי למה שאמרת בהתחלה, של האם זה יהיה ממקום מחובר.
נכון.
כי אם לא, אז זה בעצם שוב הדבר הזה של אולי הפריזמות החברתיות, והלחץ הסביבתי או הציפייה שלי מעצמי או...
נכון. ולהגיד שמראש בתוך התהליך הזה יש המון, המון תהליך של חיפוש. מה מדויק לי? מה נכון לי? מה נכון לי בכל יחידת זמן? יכול להיות שאני פחות מאמינה בתהליך אבל ליניאריים. אני חושבת שכל, גם אנשי המקצוע...
בכלל בתהליכים ליניאריים, בכללים, בחיים.
כן, זה נכון, וזה גם נכון, מאוד נכון לעולמות האבל, גם אפילו, אם נלך רגע לאזורים רגע יותר דידקטיים, גם במודלים שמתעסקים היום בהבנה של תהליכי אבל, אנחנו לא בתהליכים ליניאריים בכלל. כן, יש כל מיני... נקרא לזה משימות פסיכולוגיות שהיינו רוצים לראות את עצמנו לאורך זמן, מצליחים יותר אולי לענות לעצמנו על כל מיני שאלות ועל כל מיני קונפליקטים שאנחנו נמצאים שם, אבל זה לא תהליך לינארי. זה לא, אוקיי, אני אפגוש את ההכחשה, ואז את המסע ומתן, ואז את הכעס, ואפרופו אני מצטטת את קובלרוס, בדרך כלל כשמדברים על תהליך אבל ושלבים, הרבה פעמים זה הולך אליה. אנחנו כבר יודעים שזה לא עובד ככה, ושהחיים רגע, כמו שהחיים הם איזו ספירלה אחת כזאת גדולה, אז גם התהליך אבל הוא כזה. כן, יש דברים שהייתי כן רוצה לראות ולהרגיש, שהם גם משתנים לאורך זמן. זה מחזיר אותי רגע לזה שבתחילת השיחה אמרתי לך, כשאני מסתכלת על עצמי בדיעבד, אז מה אני רואה שקורה, מה אני רואה שקרה. שאלת אותי, אני חושבת שזאת הייתה אחת השאלות גם רגע לקראת הסיום שלנו עכשיו. אני חושבת שבכלל עצם העובדה שאני שואלת, אני שואלת את עצמי יותר את השאלות האלה של השתנות. אני פחות מסתכלת על שינויים בחיים שלי בעין ביקורתית, אלא איך זה יכול להיות שפעם הייתי ככה ועכשיו אני אחרת? מה זה אומר? זה אומר שאני לא מחויבת למטרה, זה אומר שאני לא מספיק רצינית, אני לא מספיק מקצועית, אני לא מספיק כל מיני כאלה. איך זה יכול להיות שפתחתי דף או בלוג וכתבתי בו ככה, והנה עכשיו הייתה לי שנה שכתבתי בו פחות, או שנתיים שכתבתי בו פחות, ועכשיו פתאום יש לי עוד פעם צורך, ואחר כך יהיה לי פחות. זאת אומרת, כל המקומות האלה, שאני חושבת שאני נעשית הרבה יותר סלחנית לעצמי במקומות האלה, כי יש לדוגמה, כי יש עוד איזה תהליך מקביל שקורה בחיים שלי, שאני, אם אני מסכימה לעקוב אחריו, אני רואה שגם בו יש שינוי, כי כמו ש... מערכת היחסים שלי עם אופיר משתנה עם השנים, שהיא איננה פה, פיזית, בעולם. כן. כי יש תקופות שהיא הרגישה לי הרבה יותר נוכחת פיזית, יש תקופות שהיא הרגישה פחות, יש תקופות שאני יותר בקשר עם מה עם מי שהיא ו... איפה שאני מאמינה שהיא נמצאת ומה שהיא מייצגת בחיים שלי, ויש תקופות שפחות, ויש תקופות שאני רוצה סביבי אנשים, ויש תקופות בעיקר סביב כל מיני ימים ככה וכל מיני נקודות ציון בתוך השנה ובאבל, ויש שנים שפחות. שאלה אם אני מוכנה רגע להסתכל על התנודתיות הזאת, ואז אני גם יכולה להכיל אותה למקומות אחרים בחיים שלי.
וואו, זה כאילו כמו איזה התקה, איזה מודל, איזושהי חוויה פנימית שקרתה לך אל מול האבל שלה וההסכמה להיות עם מה שיש,
כן.
שפתאום התאפשר בעוד עוד מחוזות ועוד חלקים בחיים, כאילו זה כמו עשה איזה שהן אדוות כאלו.
לגמרי, יש ממש, במקומות מסוימים, תהליכים מסוימים בחיים שלי, שאני ממש יכולה להגיד שהתהליך שאני עושה עם האבל שלי, מקביל גם לתהליכים אישיים שאני עושה במקומות אחרים, כן.
ממש כאילו איזשהו לימוד כן. מאוד עמוק של, כן. של הוויה, כן. פשוט.
בדיוק יצא לי לדבר על זה כשהתחילה המלחמה עם חברה טובה שהיא גם אמא שכולה דיברנו על זה שיש משהו שההתמודדות עם האבל לאורך שנים, ואני עוד יחסית צעירה בתוך האבל שלי, אבל מלמדת אותי רגע איזושהי פרספקטיבה. ואם רגע אני כן חוזרת לתחילת השיחה שלנו ולמקום שככה את דיברת רגע על 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 מה זה יכול ללמד ורגע איזה פרספקטיבה איזה צמיחה רגע יכולה להיות מזה. אז אני חושבת שעצם הפעולה הפשוטה הזאת, יודעת, היא פעולה נורא פשוטה, אבל היא ממש לא פשוטה, שמצד אחד אני חיה עם כאב כל כך גדול, ומצד שני אני קמה בבוקר. עצם העובדה שאני, יש בי כל כך הרבה געגוע וחסר לפעמים וכולי, אבל אני עדיין יכולה למצוא משמעות. ואני חושבת שהתנועה הזאת, כשאני מגיעה לשלבים באבל, שאני יכולה להתחיל לנהל את השיח הזה בכלל בפנים, לי נותנת המון תקווה. אחת השאלות ששואלים אותי הרבה, זה איך אני בכלל יכולה לעשות את מה שאני עושה, כי אני מתעסקת בקליניקה עם אובדן ועם שכול, וכי אני מתעסקת עם זה גם בהדרכות, ואיך אני יכולה בעצם רגע לעסוק בתוך החומרים האלה כל הזמן. ואני חושבת שהתשובה שאני עונה לעצמי קשורה לזה, לעובדה שמה התנועה הזאת שהאבל שלי עושה בתוכי, יחד עם זה שאני רואה את זה שהחיים נבנים אחר כך וממשיכים אחר כך ולא ממשיכים במובן האוטומטי שלהם, אלא ממשיכים בזה שאני עושה שם בחירות של שינויים משמעותיים.
כן.
אז פתאום מכניס לי רגע את הדבר הזה של של כן, חיים יכולים להיבנות אחרי. יש דבר כזה.
זה אולי בעצם, אם אני מבינה אותך נכון, היכולת לראות שלמרות הכאב הכל כך עצום, אני יכולה עדיין שיהיה עוד גם.
נכון.
יש בזה צמיחה מאוד גדולה, כי זה מפתח איזשהו, בתחושה שלי, או כמו שאני מבינה את זה או רואה את זה, איזשהו חוסן, וחוסן זה לא אומר שלא כואב לי או שאני לא נשברת. Mm-hmm. חוסן זה אומר שלמרות ויחד עם הכאב והשבר וההתרסקות וההיעדר ליניארי הוא דווקא, זאת אומרת, הגליות הזו, הספירליות הזו, אני עדיין יכולה גם את הגם השני,
נכון,
הנוסף.
נכון.
הבוחר, החי, הקם, וזה נשמע לי כמו אולי התמצות של מה שאני ככה גם התחברתי אליו מהתכנים שלך וגם מה שאני שומעת עכשיו. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שבאת, שרית.
תודה שהזמנת אותי.
ודברים כל כך חכמים וכל כך רגישים. וזווית שאני חושבת שבחברה שלנו, המערבית, אולי הישראלית, הקונצנזוס, זה מאוד להביא את זה אחרת. ואני מאוד מודה לך, גם על העשייה שלך, וגם על זה שבאת היום.
תודה על ההזדמנות הממש לדבר איתך, ורגע להיות פה. זה לא מובן מאליו בעיניי ש גם בימים האלה שאנחנו בוחרים לדבר מוות ואבל ורגע בסקרנות,
כן.
ובסקרנות שסקרנות היא כל כך חיים דרך אגב.
נכון, נכון.
רגע, זהו, תודה רבה.
כן, ואני אגיד עוד תודה, כי אני ממש מרגישה שגם ממש במקום המאוד אישי שלי, אישי ואנוכי, בין אם זה באובדן המשפחתי ובין אם זה באובדן האהבה שקרתה לי עכשיו ממש טריה, המילים שלך נתנו לי מרווח נשימה. בהמשך לפוסט שלך, ש אולי בגלל שהפרק כבר יצא ארוך, אולי נוסיף לינק אליו.
אוקיי.
אם תרצי. בתיאור של הפרק. בכלל לינקים אלייך גם וכולי. אז המון תודה.
תודה.
תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתערה ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיק טוק בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. פרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.